ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כריתות דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד במשנה, 12 שורות בשורות הרחבות. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים ממול, הבאת קורבן על הזדון כשוגג. הזכרנו את זה בעבר, שהתפיסה הכללית היא שקורבנות לשם כפרה מביאים אותם בעבירות שעברו עליהם בשוגג. מי שעבר עבירה במזיד לא מגיע לו כפרה על ידי קורבן, אבל יש יוצאים מן הכלל, והנה המשנה. ואלו מביאים על הזדון כשוגג, הבא על שפחה ונזיר שנטמע, ושבועת העידות, אלו שיקר, הוא נשבע שלא יודע עדות על דבר מסוים בזמן שהוא באמת כן יודע, ושבועת הפיקדון, שומר שכפר בפיקדון בזמן שבאמת יש לו הפיקדון. חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. עוד רשימה, יש חמש דוגמאות של קורבן אחד שמחפר על ריבוי עבירות. עוד רשימה, וחמישה מביאים קורבן עולה ויורד, קורבן ש או מצב שהתורה לוקחת בחשבון היכולות הכספיות הפיננסיות של הבן אדם. אם הוא לא יכול לקנות בהמה כקורבן, אז התורה מאפשרת קורבן עופות. ויש מקרים מסוימים שאפילו אם הוא לא יכול לקנות עופות בגלל מצבו, יכול להתכפר במנחת חוטא, קורבן מנחה. זה נקרא עולה ויורד לפי היכולות הכספיות של הבן אדם. עכשיו הזכרנו פה שתי כותרות, וכאן מתחיל הרשימה של הכותרת הראשונה. אלו מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, הבא על שפחה ביעות הרבה, ונזיר שנטמע תומות הרבה. אנחנו הזכרנו פה שחמישה, נכון? כמה ספרנו פה בפירוט? שניים. זאת אומרת שבמשנה הבאה שמופיע אצלנו פה בתת עמוד ב', בעמוד הבא, אתם תראו מספר 3 ו-4. אז הרשימה, הפירוט הראשון מחולקת בין המשניות האלו, אז על דאגה שכאן אנחנו רושמים רק שניים מהם. נוסיף לומר שמספר 5 ברשימה גם בתת עמוד ב', אבל זה המשנה השנייה לקראת השליש האחרון של העמוד שם. אז אנחנו כעת, מזה שסיימנו את המשנה, מוכנים להיכנס לתוך הגמרא. אגב, המקרה שנזיר שנטמע תומות הרבה, נגענו בזה בעבר, ראינו אותו, את המקרה הזה, אמרתי בעבר, ונראה עוד פעם. במבנה שמופיע אצלנו פה בשוליים, אתם רואים את הצורת בית, מנלן, זה המילה שאנחנו נבליט, מקורות לדוגמאות שבמשנה לגבי זדון כשוגג. המשנה גמרא, הבא על השפחה, מנלן, שיש כפרה, אפילו שאדם בא על השפחה בזדון, יש קורבן שהוא יביא. אז אנחנו מחפשים מה המקור לומר שיש כפרה על זדון, דרך קורבן, כמו שבדרך כלל יש כפרה על מי שעובר בשוגג. אז אנחנו נביא כאן ברייתא. תשימו לב, הנושא הזה שבעל שפחה מוזכר כאן במשנה פעמיים. אחד במסגרת מביאים על זדון כשוגג, וגם בהמשך חמישה מביאים קורבן על עבירות הרבה. הדבר הראשון שמוזכר זה היה הבעל השפחה ביות הרבה. למה אני מדגיש ששפחה מוזכרה פעמיים במשנה? כי אנחנו נביא כאן ברייתא שמכילה מקורות לשתי נקודות, ואנחנו כאן בשאלה מנהלה אנחנו מתמקדים בנקודה של זדון כשוגג, וזה יופיע בברייתא בסיפה. ולכן אתם רואים שיש לנו בגמרות המסומנות סוגריים, כי בקטע הראשון באמת יש מקור לנקודה השנייה במשנה, קורבן אחד עבירות הרבה, אבל אנחנו כאן מתמקדים בזדון כשוגג לגבי השפחה, וזה מובא בסיפה של הברייתא שעוד מעט נראה מה שקורה בהמשך. בזמן שהגמרא מחפשת או מביאה מקור לנושא הבא, חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, והדוגמה הראשונה שוב פעם שפחה, אנחנו נביא אותו ברייתא, אבל אז ההתמקדות תהיה על הרישה של הברייתא שנותן מענה למקור, חיפוש מקור על עבירה בקורבן אחד, עבירות הרבה. אני בתקווה שלא גרמתי איזושהי בלבול. בואו נסכם, נושא של שפחה, אנחנו אומרים בקיצור נמרץ, נושא של שפחה, נקודה אחת זדון כשוגג, נקודה שנייה קורבן אחד על עבירות הרבה. מה המקור לדברים האלו? הנה מנהלן, מנהלן הגמרא שואלת בנקודה הזאת של שמביאים על הזדון כשוגג, דתנו רבנן. אנחנו קוראים פסוק מפרשת שפחה חרופה. יש כמה וכמה פירושים בתנאים מה זה שפחה חרופה. אחד מהם היא שפחה כנענית שמיועדת לעבד עברי, ואדם אחר בא עליה. וכתוב בעניין, אתם רואים את הסוגריים, אנחנו נדלג, שם כתוב ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. לעשות מזיד כשוגג, דהיינו יש לו כפרה על המזיד כמו שיש כפרה על השוגג. רשי פה על הפסוק דיבור מתחיל ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, שזה המשך הפסוק, אותו פסוק שמופיע ברשע שבאמת דילגנו עליו לבינתיים. רשי כותב להכי אדר כתיב תו פעמיים שני זמני חטא בר משני זמני כמאי, לעשות מזיד כשוגג. כדי להבין קצת יותר מה כוונת רשי, אנחנו נקרא ביחד את הפסוק בויקרא פרק י"ט פסוק כ"ב, הוספנו את הפסוק בשוליים, ושם כתוב וכיפר עליו הכהן באל האשם לפני השם על חטאתו אשר חטא, הנה פעמיים, וזה מרישה של הפסוק. וההמשך ששייך אלינו עכשיו כתוב ונסלח לו עוד פעם מחטאתו אשר חטא, הנה פעמיים חטא. אז מכאן למדו חז"ל לעשות מזיד כשוגג. אנחנו דילגנו על הרשע, נקרא אותו עכשיו, של הברייתא בפרשת, הפרשה של שפחה חרופה, וכיפר עליו הכהן באל האשם לפני השם על חטאתו אשר חטא, מלמד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה. והזכרנו כבר שהגמרא תתמקד בזה בהמשך, כי גם זה מוזכר במשנה. והמשך הפסוק, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, לעשות מזיד כשוגג. אולי כדאי לציין ששם בויקרא י"ט פסוק חף, ככה כתוב, וגם זה אתם יכולים לראות בשוליים, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והבדי לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. ואז אנחנו קראנו כבר את המשך על הכפרה, על אותו עבירה באל האשם. חזרה לגמרא, נזיר שנטמא מנעלן. שוב פעם, מנעלן מה? שגם אם הוא נטמא במזיד, הוא מביא קורבן כשגגה. תתנו רבנן. בפרשת נזיר, במדבר פרק ו' פסוק ת' כתוב, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. פתע זה שוגג. אנחנו הבלטנו את המילים שוגג, אונס ומזיד במשולשים. יהיה לזה חשיבות בהמשך. אז הפסוק שאומר שמת עליו, מת עליו, כלומר אצל הנזיר, מת אדם, פתע זה שוגג. וכן הוא אומר, אם בפתע בלא איבה הדפו. זה פסוק ברוצח בשוגג, פרשת עיר מקלט. פתאום שהופיע בפרשת נזיר זה אונס. וכן הוא אומר, ויאמר השם פתאום אל משה. זה פסוק בפרשת מרים ולשון הרע שבסוף פרשת בעלותך. תניה אידך, פתאום זה מזיד. אנחנו ראינו את הפתאום כאונס, כאן לקצה השני פתאום יש לו משמעות גם של מזיד. וכן הוא אומר, פסוק במשלי, פרק חבית פסוק ג', ארום ראה ראה ונסתר ופתאים עברו ונענשו. אז בהבנת הפסוק רואים שמדובר פה בסוג של זדון. הגמרא שואלת, נכתוב קרא פתאום, אם אנחנו נדלג על הסוגריים שתי שורות, ולא נכתוב קרא פתע. זה התמצית של הקריאה בזרימה. אבל למה מציעים לכתוב רק פתאום ולא פתע? אז בתוך הסוגריים, מה העדיפות של המילה פתאום? זה משמע שוגג, ומשמע מזיד, ומשמע אונס. מזיד ואונס כדאמר, כבר אמרנו, הבאנו, אם אנחנו נסתכל חזרה, שני המשולשים, אונס ומזיד, או היו בקשר למילה פתאום. ומשמע נמי שוגג דכתיב פתי ימין לכל דבר, גם שלא מבין, הוא שוגג, הוא נקרא שוגג. ובכתיבת פתאום אני מרוויח את כל התנאים, כל המקרים, ולא נכתוב כבר פתע בפרשת נזיר, שזה ענייננו כעת. אין צורך לכתוב גם המילה פתע, היה אפשר לכתוב וכי ימות מת עליו פתאום. הגמרא עונה, אי כתב קרא פתאום, אף אגב דמשמע שוגג ומשמע מזיד ומשמע אונס, הווה אמינא עדיין היה לי הווה אמינא לומר כי מייתי קורבן, מתי יביא הנזיר שנטמע קורבן בשוגג? רק אם היו תנאים של שוגג. מדידה והתורה כולה, כמו רוב המקרים של הבאת קורבן, זה בתנאים של שוגג. אבל אונס ומזיד, אימא לא. בדרך כלל לא רואים הבאת קורבן בנסיבות של אונס ומזיד. אז גם אם היה כתוב פתאום הייתי מגביל את הבאת קורבן עץ הנזיר שנטמא רק אם הוא נטמא בשוגג. לכן מה קרה? כתב רחמנא פטא דשוגג הוא. הגמרא הביאה, ואפשר להסתכל אחורה, המשולש שהבליט את המילה שוגג זה בקשר לפטא, והבאנו פסוק אם בפטא בלא איבה עדפו, זה היה רוצח בשוגג, שם זה ברור זה שוגג. אז פטא זה ברור שוגג, וגלוי הילה זה פתאום לגלות על המילה, פתאום דאונס ומזיד הוא. ואפילו אחי, למרות שזה יוצא דופן מבחינת הבאת קורבן, חייב רחמנה, התורה מחייבת אותו נזיר שנטמע אפילו במזיד להביא קורבן על כך שהוא סתר את נזירותו על ידי התומה. שבועת העדות מנהלן, על זה גם אמרנו שיביא במזיד כשוגי, זה אדם שהשביעו אותו על כך שהוא לא יודע עדות, הוא טוען שהוא לא יודע עדות ונשבע על כך, ומתברר שהוא שיקר, הוא ידע על כך, הוא היה מזיד. מנהלן, תתנו הבנן, הגמרא עונה בכולן. רש"י מציין בכולן, בכל המביאים עולה ויורד שבאותה פרשה. בספר ויקרא יש פרשה שכתוב בה הדוגמאות השונות של יכולת להביא קורבן עולה ויורד, כגון מטעמי מקדש ושבועת ביטוי, דכתיבי באור. ביניהם כתוב שבועת העדות, בין הדוגמאות בתורה כתוב שבועת העדות. אז אנחנו נחזור לגמרא, בכולן, בכל הדוגמאות האלו נאמר ונעלם, כלומר נעלם היה בן אדם והוא חטא, זה עניין של שוגג. כאן בשבועת העדות לא נאמר ונעלם, לחייב על המזיד כשוגג. שבועת הפיקדון מנהלן, שגם זה בדומה שהוא שומר כפר במזיד בקשר לפיקדון, ובכל זאת הוא מביא קורבן מנהלן, יליף תחתה, תחתה משבועת העדות, גזרה שווה משבועת העדות שהוכחנו עכשיו, מביא על המזיד כשוגג. ועכשיו הרשימה החדשה, חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. קטני, בין הדוגמאות כתוב במשנה הבעל שפחה ביעות הרבה, מנהלן תתנו רבנן. וכמו שהערכנו מוקדם יותר, אנחנו חוזרים לאותו ברייתא, אבל כאן הדגש הוא על הרשע. כתוב שם בויגה י"ט פסוק כ"ב שקראנו מקודם והוספנו אותו בשוליים, וחיפר עליו הכהן בעיל השם לפני השם על חטאתו אשר חטא. אז אנחנו מדברים על אדם שבא על שפחה חרופה, מלמד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה. אנחנו רואים בפסוק כפילות על המילה תחתה, ורש"י בהמשך בדיבור המתחיל אלא אימה מציין שהמילה חית בסך הכל מופיע ארבע פעמים בפסוק, שניים פעמיים זה ללמוד על כך שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה, הוא בא על השפחה ביעות רבות. והמשך הברייתא שהוא לא נוגע לענייננו עכשיו, ונסלח לא מחטאתו אשר חטא לעשות מזיד כשוגג, מה שכבר ראינו מקודם. הגמרא שואלת, איך אתה יכול לומר שמכאן לומדים שהמזיד הוא כשוגג? והקרא כי כתיב במזיד כתיב, הפסוק כתוב באדם שבא במזיד. קודם כל קראנו מקודם פסוק חף, ושם כתוב בסוף הפסוק, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. ביקורת, חזל דורשים שהוא מלכות. אדם שמקבל מלכות הוא מקבל בגלל שהוא עשה עבירה ביודעין, במזיד. אז איך אתה אומר שבא הפסוק כאן ונסלח לו מחטאתו אשר חטא לעשות מזיד כשוגג, בזמן שהפסוק כתוב במזיד? ונסתכל ביחד ברשי, לעשות מזיד כשוגג, והעיקר כה במזיד כתיב תכתי ביקורת תהיה, והיינו מלכות, ואין מלכות אלא במזיד. ועליה כמר הביא את השמו, על המקרה הזה כתוב שהביא את הקורבן. ותו, למה לי ונסלח לו מחטאתו לרבות מזיד? הרי ברור שמדובר במזיד, לא צריך איזו גזרת הכתוב מיוחד לרבות מזיד. ממשיך הגמרא, תשובה, אלא אימה לעשות שוגג כמזיד. תשימו לב, במקור קראנו לעשות מזיד כשוגג, אלא החידוש פה לעשות שוגג כמזיד. מה זאת אומרת? אז נסתכל גם פה על ברשי, אלא אימה לעשות שוגג כמזיד, דמאו דתימה דווקא המזיד מביא ולא השוגג. לפי כל הנתונים, לפי מה שכתוב, היה נראה שרק במזיד יביא קורבן. כמה שמלם ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. דלהך הכתיב חטא ארבע זמני, תרי פעמיים למילב קורבן אחד על עבירות הרבה, ותרי לעשות שוגג כמזיד. כמו שברור שהמזיד מביא את הקורבן, גם אם הוא בא עליה בשוגג יביא קורבן. נחזור לגמרא, בא מיני רבי חנינה תרנה מרבי יוחנן, הבעל חמש שפחות חרופות בהלם אחד, מהו? הלם אחד, זאת אומרת באי ידיעה, הוא בעל חמש נשים שפחות, והוא לא גילה בינתיים שהוא עשה משהו אסור. מה הדין? אז יש כאן שתי אפשרויות. א', חייב על כל אחת ואחת, או אינו חייב אלא אחת. אמר לי רבי יוחנן, חייב על כל אחת ואחת. הגמרא שואלת, מה ישנה מחמש העלמות בשפחה אחת? אם הוא בא על אותה שפחה חרופה חמש פעמים, אנחנו אמרנו במקרה כזה שהוא חייב אחת. זאת אומרת, ראינו עבירות הרבה מביא קורבן אחד, לדוגמה זה חמש עבירות הרבה, בגלל שהיה חמש הלמות, דהיינו בין כל ביה הוא גילה שמה שהוא עשה היה עבירה, זה חמש פעם הוא ידע ונעלם ממנו וחזר בא על אותה שבחה בשכחה נגיד, הוא שכח ואז נזכר. אז זה חמש הלמות בשבחה אחת, ואמרנו ליאל שעל זה הוא מביא קורבן אחד על עבירות הרבה. למה פה אתה אומר שיביא על כל אחת ואחת הרבה קורבנות? למה לא מספיק קורבן אחד? ונדגיש כי פה הוא בא אומנם על חמש נשים, אבל בהלם אחד. הגמרא עונה, אמר לי, שפחה אחת אין גופין מוחלקים, ולכן למרות שזה ביעות הרבה, אבל אין מה שמחלק לריבוי קורבנות. חמש שפחות, למרות שזה היה בהלם אחד, גופים מוחלקים, זה חמש נשים נפרדות, אז על כל אחד יש קורבן חדש, קורבן נפרד. ומנהלן דגבי שפחות גופים מוחלקים, המלא לאו אמרי דגבי עריות ואישה לחלק על כל שפחה ושפחה. תשווים מנהלן גופים מוכרחים בשבחות מחייבת קורבן, קורבנות נפרדים. אז התשובה לכך, כמו שבעצל עריות כתוב ואישה, לחלק על כל אישה ואישה, בן אדם בא על כמה עריות שמה זה בשוגג, למרות שזה בהלם אחד, הוא יביא קורבן נפרד על כל אחת ואחת. גם בשבחנה מכתיב בפסוק חף כתוב אשר ישכב את אישה שכבת זרע, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והיא שפחה, לחלק על כל שפחה ושפחה. אז זה גזרת הכתוב, שגם בשפחה אנחנו אומרים גופים מוחלקים. נזיר שנטמע תומעות הרבה, גם זה דוגמה שקורבן אחד מספיק. אז אנחנו רוצים לדעת מה תנא, מי התנא שאומר שנזיר שנטמע תומעות הרבה מביא קורבן אחד. ואנחנו גם רוצים לדעת מה המציאות, מה קרה שנוכל להגדיר את זה כתומעות הרבה. אמר רב חסדא, ותשימו לב, יש פה תשובה ארוכה, ואני מקווה שהשבועות הבאות תהיינה מוכרות לנו. אמר רב חסדא, רבי יוסי ורבי יהודה היא, דאמר נזירות דטהרה משביעי ודחיל עלי. נזיר, אנחנו נדבר למשל על נזיר, סתם נזיר, הוא צריך לשמוע הנדר שלו 30 יום, בשתיית יין, בגידול שיער, באיסור תומת מת. באמצע הנזירות נטמע למת. מה עליו לעשות? הוא צריך, נגיד, סותר את ה, זה סותר את הימים שהוא מנע עד כה לקראת סיום הנזירות שלו. הוא שומר שבעה ימים שהוא לא יתאמה למת, שבעה ימי טהרה נקרא לזה, ובסיומן הוא מסתפר ומביא קורבן. מתי הוא מביא קורבן? ביום המוחד, ביום השמיני. ממתי הוא מתחיל חדש את הספירה של ה-30 יום לקראת נזירותו? כאן יש מחלוקת תנאים. לפי רבי יוסי ביהודה, הוא מתחיל הספירה ביום השביעי. מתי הוא מביא את הקורבן על כך שהוא נטמע? ביום השמיני. וקרה כאן כגון, הגמרא ממשיכה ומשכחת לה, המציאות הזאת של נזירות של תומעות הרבה וקורבן אחד, כגון שנטמע בשביעי. זאת אומרת, אחרי שחל עליו שוב נזירות דטהרה וחזר ונטמע בשביעי, עוד פעם כעבור שבעה ימים ביום השביעי עוד פעם נטמע, וכיוון דלא יצא שעה הרויה להקריב בה קורבן, כי הוא לא הגיע ליום שמיני בטהרה, אינו חייב אלא קורבן אחד. קורבן אחד יחסה עליו, יחפר על כל התומעות האלו, כי הוא לא יצא לשעה שהוא היה יכול להביא את קורבנו שמובא ביום השמיני. דאי רבי, זה הבר פלוגתא של רבי יוסי ברבי יהודה בנושא הזה, כיוון אמר רבי נזירות דטהרה עד שמיני לא חיילה לי, לפי רבי מתי הוא חוזר לספור ימי הנזירות המקורי, נזירות הטהרה, רק ביום השמיני. אז לגבי אותו אדם שנטמע וחזר ונטמע, הייתי נטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי, כולה תומעה אריכתה היא, זה תומעה אחת ברצף. אין כאן מציאות לפי רבי שהוא התחיל ספירה חדשה של נזירות. הוא לא יכול להתחיל לספור עד יום השמיני. אידי נטמע בשמיני וחזר ונטמע בשמיני, כיוון דייצת שעה שרויה להקריב קורבן, מחייב על כל אחת ואחת. לפי רבי, אם היה חוזר ונטמע ביום השמיני, הוא היה חייב להביא ריבוי קורבנות, כי כל תומה ביום שמיני זה קורה אחרי שהוא התחיל לספור נזירות חדשה. אלא שמע אמינא, רבי יוסי ורבי יהודה היא. המשנה שלנו שמתארת נזיר שנטמא תומאות הרבה, מביא קורבן אחד, זה רק לפי רבי יוסי ורבי יהודה, ולא רבי. מהי רבי יוסי ורבי יהודה? איפה שומעים אותו? איפה רואים את השיטה שלו? תתניא בברייתא הבאה. ואנחנו מדברים כאן בנזירות טהרה שחל על הנזיר שנטמא. כתוב וקידש את ראשו ביום ההוא. רק נקרא את הפסוק עוד פעם, וקידש את ראשו ביום ההוא. מדובר, כפי שאמרנו מקודם, בנזיר שנטמא ועכשיו חוזר לספור את נזירות דטהרה. מה זה ביום ההוא? ביום הבאת קורבנותיו, דברי רבי, דהיינו ביום השמיני. רבי יוסי בן יהודה אומר ביום תגלחתו, דהיינו ביום השביעי. עכשיו אנחנו הגענו למשנה שזה בעצם המשך המשנה הקודמת, והמספור שהוספנו פה זה הדוגמה השלישי של קורבן אחד על עבירות הרבה, המקנה לאשתו על ידי אנשים הרבה. על מה מדובר? זה פרשת סוטה. מה זה המקנה לאשתו? בעל שחושב באשתו שהיא הייתה עם גבר אחר, אז אם אותו בעל הזהיר אותה לגבי נשים רבים, אנשים רבים, והוא בסופו של דבר מביא אותה לבית המקדש ומביא מה שנקרא מנחת שעורים, הוא מביא קורבן אחד, מנחת שעורים אחד, על כל אלו שהוא חשד בה. רש"י כותב המקנה לאשתו, מביא מנחת שעורים אחד על כולן כשהוא משקה, שהוא מביא אותה אישה סוטה לבית המקדש לשתות את המי סוטה. הוא מביא חלק מהתהליך שם, זה הבאת קורבן מנחה, מנחת שעורים, אז מנחה אחת חייב להביא, למרות שהוא הסיר אותה על אנשים רבים. ארבע, ומצורע שנתנגה נגעים הרבה. רש"י כותב שנתנגה נגעים הרבה, כגון שספר שבעה. אותו מצורע שהוא סיים את הצרת שלו, יש פרוצדורה כדי שהוא יכול להתאר. אז בסוף הצרת, נגיד הכהן פסק שהצרת התקטן או נעלם, אז הוא מביא ציפרים, ואחד הוא שוחט ואחד הוא מעיף, ואלו הציפרים אגב הם אינם קורבן. ואז הוא סופר מיום שהוא מביא את הציפרים שבעה ימים, וביום השמיני הוא מביא את הקורבן המצורע. ואם קרה שבספירת הימים האלו הוא הגיע ליום שביעי, ורש"י כותב מה שקראנו פה, כגון שספר שבעה ולא הספיק להביא קורבנותיו, שזה דווקא עד יום השמיני, עד שנתנגה, זה נהיה נגוע בצורת חדשה. ואותו דבר קרה אחרי שהסתיים או הפסיק הצורת השנייה, וכן בשנייה ספר שבעה ולא הספיק להביא קורבנותיו, וכן שלישי. זה הכוונה פה במצורע שנתנגה נגעים הרבה. הביא ציפורים ונתנגה. אותם ציפורים שמתחיל תהליך התרה, הוא הביא אותם והם אינם קורבן, גם רש"י מדגיש את זה. לא עלו לו עד שיביא חטאתו. המצורע מביא מספר קורבנות, אחד מהם הוא חטאת, הוא גם מביא אשם. רבי יהודה אומר עד שיביא אשמו. אז הימים שהוא ספר הם לא עולים לו עד שהוא, לפי התנא קמא, מביא הקורבן חטאת באותו יום שמיני. לפי רבי יהודה, עד שיביא את הקורבן אשם. מנלן, מניין לומר ש באישה סוטה קורבן אחד מובא גם על אנשים הרבה שהוא חשד בהם ויתרה אותה בהם. תכתיב, זאת תורת הקנאות, תורה אחת לכינויים הרבה, כינויים הרבה כפי שהסברנו, כינוי ואשתו כבר הזהיר אותה שלא להיות עם גברים האלו. מצורע שנתנהגה נגעים הרבה וכולי, מנלן, תכתיב, זאת תורת המצורע, תורה אחת למצורעים הרבה. מצורעים הרבה, כלומר צרת שפגע בבן אדם הזה כמה פעמים. הביא ציפורים ונתנהגה, לא עלו לו עד שיביא חטאתו. רבי יהודה אומר עד שיביא אשמו. בואו נוסיף כאן בתור הקדמה בהמשך שהאב אמינה שהוא צריך לחזור להביא לבסוף אותם שני צפרים לכל נגע ונגע. על זה הגמרא שואלת, והאמרת אין מביא אלא קורבן אחד, על מה? על נגעים הרבה. אנחנו נסתכל על הקטע הזה ברש"י, והאמרת אינו מביא אלא קורבן אחד על נגעים הרבה, על מה? חד צרת אריכתא היא, ומאי מחייבת ללטויי ציפרים הכל נגע. ברצוני לחזור על הקטע הזה בדיוק שלא אמרנו מקודם. מהמשנה שקראנו, שהביא ציפורים ונתנהגה, לא עלו לו עד שיביא חטאתו. המשמעות, כפי שרש"י מביא, שהוא יביא ציפרים על כל נגע ונגע. אם אנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י, לא עלו לו, כעסר כדאיתך, דהי לא עלו לו, משמע שצריך לחזור להביא לבסוף שתי ציפרים לכל נגע ונגע עד שיביא חטאת. אבל הביא ציפורים וחטאתו ונתנהגה, אין צריך להביא לכשיתאר הנגע ראשון. ורש"י ממשיך, והאמרת אינו מביא אלא קורבן אחד על נגעים הרבה, על מחד צרת אריכתא היא, ועמי מחייבת ללטויי ציפרים הכל נגע. עכשיו נחזור לגמרא. חיסורי מחסרה ואחי קטני, הביא ציפרים ונתנגע. יש כאן בשיטה מקובצת עוד יוד ומוסיף עוד פעם, הביא ציפרים ונתנגע. לפי הגרסה הזאת באמת משמע כמו שראינו ברש"י, שאחרי שבעה ימים הוא התנגע עוד פעם, אז הוא יביא עוד פעם ציפורים, באמת יביא ריבוי ציפורים. זה שהוא מביא ציפורים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין מביא אלא קורבן אחד. ועל זה ראיתי בספר הערות של הרב אלישיב הדבר הבא, ואנחנו הוספנו את הציטוט בשוליים. ועד נקד, אני קוראים מהשוליים, ועד נקד תנא דמתניתין הביא ציפורים, יש לומר דקמה שמלה דאין הבאת הציפורים מחלקת וסגי בקורבן אחד. נכון, הוא יביא אחרי כל שבעה ימים ציפורים עוד פעם, אבל זה לא אומר שבסופו של דבר הוא יביא ריבוי קורבנות. מה קורבנות? חטאת ואשם. אנחנו נמשיך בגמרא. ולהקבויה בעניות ובעשירות, אנחנו אמרנו שהמצורע הוא אחד מהדוגמאות שמביא קורבן עולה ויורד. אז כדי לקבוע איזו קורבן יביא, בהמה או עופות, כדי לקבוע מצבו, לא מקבע עד שיביא חטאת. במילים אחרות, המצב שלו בשעה שהוא מביא את הציפרים לא קובע, אבל הוא אומר עד שיביא אשמו. ושוב פעם נסתכל ברש"י, דיבור מנתחיל ולהקבויה בעניות, ואחי כמר ולא עלו הציפרים. המשנה השתמשה בביטוי הלו, ולא עלו לו, מה הכוונה? ולא עלו הציפרים לקבוע בעניות ובעשירות. ואם היה עני בשעת הבאת ציפרים והעשיר, צריך להביא קורבן עשיר. ואם היה עשיר והעני, מביא עני בדלות העופות עד שיביא חטאתו. האפשרות להשתנות מעשיר לעני או מעני לעשיר, זה נכון עד שיביא חטאתו. דבת החטאת אז לינן, בין בעניות בין בעשירות. זה לפי תנא קמא. רבי יהודה אומר שהקובע הוא מה מצבו בשעה שהוא הביא את האשם, כלומר הביא את האשם לא, עוד לא הביא את החטאת. אז אם בשעת הבאת האשמו הוא היה עני, אז למרות שאחר כך הוא נהיה עשיר, הוא יביא את החטאת באופות. תנן התם, מצורע שהפריש קורבנו והעשיר, הכל הולך אחר חטאת, דברי רבי שמעון. המצורע, לא פירטנו מקודם, היינו צריך לפרט שהמצורע מביא חטאת, עולה ואשם. האשם הוא חייב להיות בהמה. החטאת ועולה יכול להיות שאם הוא עני, הוא במקום להביא שתי בהמות יביא שתי עופות. מה הקובע? אז לפי רבי שמעון, מצבו בשעת הבאת החטאת. רבי יהודה אומר הכל הולך אחר אשם. תניא רב אליעזר בן יעקב אומר הכל הולך אחר ציפורים. אגב, השיטה שלו הוא שונה ממה שלמדנו מקודם, שהציפורים אינם קובעים. כאן רב אליעזר בן יעקב הוא סובר שהציפורים, מה מצבו בשעת הבאת הציפורים, שהם אינם קורבן, הדגשנו את זה מוקדם יותר, בכל זאת זה קובע. אמר רב יהודה אמר רב, שלשתן הדעות האלו שקראנו עכשיו מקרא אחד דרשו. ומה הפסוק? אשר לא תשיג ידו בתארתו. וזה שוב פעם במסגרת המצורע, שהוא לא תשיג ידו, כבר הוא אין לו יכולת, אז הוא יכול להביא בעניות. רש"י כותב אשר לא תשיג ידו בשעת הרתו יביא בעניות, אף על פי שהעשיר, למרות שאחר כך הוא יתעשר. אז מה זה אשר לא תשיג ידו בטהרתו? רבי שמעון סבר דבר המחפר. בואו נציין נגעים הם באים על בגלל שבעה דברים, זה מוזכר במסכת ערכין, ומאחר שהם באים על ענייני חטא הוא צריך כפרה. אז המילה טהרתו, הכוונה דבר המחפר. מה מחפר? חטאת. זה דעתו של רבי שמעון, שהוא אמר הכל הולך אחר חטאת. רבי יהודה סבר דבר המכשירו. השם שהמצורע מביא ונותנים על בהונות ידיו, בהונות רגליו, מדמו, הוא מכשיר את המצורע שעד כה שהיה תמי היה אסור בקודשים, זה מכשיר אותו לחזור ולאכול קורבנות. רב אלעזר בן יעקב אומר דבר הגורם לו טהרה, המילה הייתה בטהרתו, אז הוא הצטמד למילה דבר שגורם לו טהרה. ומה עינינו? ציפורים. הציפורים, אנחנו הסברנו מוקדם יותר שהם באים בתחילת תהליך הטהרה, ולפיו, לפי רב אלעזר בן יעקב, המצב הכספי של הבן אדם נקבע לגבי המשך הקורבנות, מה מצבו בשעת הבאת הציפורים. אנחנו ממשיכים ברשימה של קורבן אחד על עבירות הרבה, האישה שילדה ולדות הרבה. עכשיו אנחנו צריכים להסביר, זה לא עניין של אישה שכל שנתיים ילדה ילד והיא מביאה קורבן אחד בסוף. במצב כזה אז היא מביאה על כל לידה ולידה. אז כאן ההסבר לדבר הזה, מה זה ולדות הרבה שבכל זאת יוצאת בקורבן אחד. הפילה בתוך 80 נקבה, חזרה והפילה בתוך 80 נקבה. אם אישה ילדה נקבה, אנחנו הסברנו בעבר ש אישה כזאת היא תמיה שבועיים ותורה במשך 66 ימים. זאת אומרת אחרי תומת הלידה של הנקבה, אחרי שבועיים היא מותרת לחזור לבעלה. ואנחנו אומרים שהיא תורה, הכוונה אפילו אם היא רואה דם, זה דם תוהר. היא תורה עד יום 80. יום 80 זה נקרא המלות, היא מילאה את ימי הלידה. אז מה קרה פה? אנחנו נסתכל מיד ברשי, האישה שילדה ולדות וכאן מפרש כיצד, כגון שהיא פילה לתוך 80 של נקבה וכו', כגון שטבלה לאחר שבועיים, זאת אלו השבועיים שהיא הייתה תמיה, היא תובלת ושימשה, אז היא מותרת לבעלה, ונתעברה, והפילה נקבה לאחר מם של יצירת הוולד. במינימום הריון שקובע שמדובר בוולד ולא במים באלמה, זה 40 ימי יצירת הוולד. אז הגענו ליום 54. ואחרי יום 54, דהיינו 54 ללידה הראשונה, וחזרה והפילה לסוף 54 של זו, ולכי נקת נקבה דבזכרים לקה למי מרחי, דהפילה בתוך 40 דזכר, בניגוד לנקבה יש רק 40 יום סך הכל של ימי לידה. אז אחרי שהיא תמיה רק 7 ימים בלידת זכר, יש לה 33 ימים של טהרה. ואם נוצר ולד והופה והיה נפל בתוך אותם 40 יום, מה היה באלמה? הוא אי שני דין הולד נוצר עד יום 40. לכן נקטנו, לכן המשנה נוקטת בדוגמה של לידת נקבה שנותנת סך הכל 80 יום של מלות לימי לידתה. ליתר דיוק יש 66 ימי טהרה, בתוכם יכול להיווצר מצב של יצירת הוולד והפלה, וראינו ברשי דוגמה של כמה הפלות במסגרת לידות נקבה. אנחנו חוזרים לגמרא, והמפלת תאומים, גם מקרה כזה יכול להיות קורבן אחד על לידות הרבה, כי אנחנו מדברים על תאומים. ורשי על זה גם מביא הסבר, ואנחנו נלמד אותו ביחד. והמפלת תאומים אפילו זכרים, בניגוד לדוגמה הקודמת שהייתה בנקבות, כאן אנחנו מדברים על ולדות זכרים, כגון שנתעברה שלושה, שלישייה, והפילה אחד לאחר 40, והשני נשתאה ויצא בתוך ימי תואר הראשון, מי תואר ראשון תוך אותם 40 יום, ושלישי בתוך ימי תואר דשני. על כל אלו מביאה קורבן אחד, על האחרון ופתורה. חזרה למשנה, רבי יהודה אומר, מביאה על הראשון, ההפלה הראשונה, ואינה מביאה על השני, אין קורבן נפרד על ההפלה השנייה, שהייתה תוך מלות של הלידה הראשונה. מביאה על השלישי ואינה מביאה על הרביעי, ההפלה נקרא לזה הפלה השנייה, היה לידה ראשונה ואז הפלה ראשונה, במשנה אנחנו מכנים אותו הילד השני, ולד השני, ותוך מלות של השני היה הפלה של ולד שלישי. זה לפי רבי יהודה מחייב קורבן חדש. ואם תוך מלות של הלידה הזאת, ההפלה הזאת, ואינה מביאה על הרביעי. רשי כאן מרחיב, ואנחנו נרוויח מכך שנלמד את רשי ביחד. רבי יהודה פליג, הוא חולק בין הוולדות, בין התאומים, ואמר, מביאה קורבן אחד על הראשון, הוולד הראשון. זה יכול להיות לידה רגילה, בריאה, לא צריכים להתייחס לזה, לראשון, כנפל. אבל נמשיך, אבל לא על השני, מפני שנולד בתוך מלות של ראשון. עם הלידה, וכאן כן נדבר על הפלה, שהיה בתוך ימי לידה של הלידה הראשונה, אין חיוב להביא קורבן, כי הלידה הראשונה והקורבן עליו כולל כל מה שקורה בתוך המלות שלו, של הלידה הראשונה, הוא מביאה על השלישי, משום והוא לא נולד תוך מלות דראשון, ולא חשבינן מלות לשני. אנחנו לא מחשיבים את הוולד הלידה השנייה כחשוב בפני עצמו. דקמן דלתי דמי, הוולד השני כאילו אינו, אמרנו שהוא נכלל בתוך מלות של הראשון, הוא יבין עולה תוך מלות של ראשון. ושלישי הווי תחילת לידה ואינה מביאה קורבן על הרביעי, הועיל ונולד תוך מלות של שלישי. אבל שלישי לא נולד תוך מלות דראשון, דעברו ימי טומאה דראשון, דוויתפי מ-80 לראשון. אין מצב שיש לידה או נפר שלישי, לידה שלישית שהוא גם עבר 40 יום של יצירת הוולד, והוא גם בתוך המלות של הראשון. זה לא יכול להיות, המספרים פשוט לא מסתדרים. וגבי תאומים נמי דקפלי גבידה. המקרה של השלישייה, שבאמת הלידה השלישית יכול להיות תוך המלות של הראשון, אבל מה זה כגון שנולד שלישי לאחר מלות דראשון, והמלות דשני לא אכפת לו, כמו לרבי יהודה דקמאן דלת אדם, הוא פשוט לא נחשב לענייננו. אני אומר שהלידה השנייה לא נחשב לענייננו, אבל אנחנו נשמור על המשפט הזה, נקפיא אותו לבינתיים, ונתייחס שוב פעם לחשיבות או אי חשיבות של לידה השנייה בגמרא בעזרת השם בשיעור הבא בתף י. בכל אופן, אנחנו חוזרים לגמרא שלנו. הגמרא מנהלן, המשנה שלנו דיברה על אישה שילדה ולדות הרבה, שקורבן אחד מספיק. דתני תנה כמד רב ששת, זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה, מלמד שמביא הקורבן אחד הולדות הרבה. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, המילה תורת, ורשי מציין פה תורת משמע רבים. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא עם, נקרא לזה, הווה אמינא מעניינת. יכול אף על הלידה ועל הזיבה שקורבן אחד יספיק לאישה שגם ילדה וגם הייתה זבה שראתה דם בימי זיבתה במשך שלושה ימים, היא חייבת להביא קורבן. אז האם אישה כזאת שגם הייתה זבה וגם ילדה שתביא שקורבן אחד יספיק? תמוד לומר זאת. רש"י מביא דוגמה, אנחנו נלמד את הרש"י, אבל אני אומר לכם ש מי שלא למד מסכת נידה, זה יהיה נושא חדש ואולי קצת קשה, אבל נלמד את הרש"י ביחד. יכול על הלידה ולזיבה קורבן אחד כגון. מה המקרה? מה קרה? שראתה שלושה ימים בימי זיבה. אישה הזאת הייתה בימי זיבתה, אנחנו לא ניכנס לחשבון של השבעה ושבעה ימי נידה ואחד עשר ימי זיבה, רק נציין שיש לפי חשבון, נקרא לזה מחזור הדמים של האישה, ימי זיבה, והיא ראתה דם במשך אותה שלושה ימים בתוך אותה תקופה, והפסיקה רביעי, ואז עבר 24 שעות ללא דמים, וילדה בחמישי, ואז יצא ממנה ולד, הרי זו יולדת בזוב. זה נקרא יולדת בזוב, כדי אמרינן בנידה, מסכת נידה, דבי שתפסוק מן הזוב סמוך ללידה. זאת אומרת שהיא ראתה שלושה ימים של דם, ומה זה תפסוק? שיהיה 24 שעות שהיא לא רואה את האדם, ואם לא פסקה, זאת אומרת היה לה ראייה דמים במשך שלושה ימים וזה המשיך, ותוך כדי ראיית הדם ודאי דם מחמת הוולד ואינה יולדת בזוב. זה לא נקרא זיבה, אנחנו משייכים את כל הדמים האלו, אם היה רצף של ימי דם עד הלידה בלי הפסקה של יום, כל הדמים האלו משויכים ללידה העתידה המתקדמת, ואינה גורמת לה להיות מוגדרת כזבה. אנחנו בזה חוזרים לגמרא, וראינו מן הווה אמינא שאישה שהיא גם הייתה זבה וגם ילדה שיספיק לה קורבן אחד, על זה בא המיעוט זאת. עכשיו הגמרא רוצה לברר, זה הווה אמינא קצת יוצא דופן כזה. זאת, מה הכוונה? קטני, יכול על הלידה ועל הזיבה אינה מביאה אלא קורבן אחד, אז אמרנו, לא, היא לא תביא קורבן, אני תביא שתי קורבנות. אלא מעטה, אם אתה מעלה את ההווה מינה כזאת, אנחנו רוצים לדעת מאיפה בא ההווה מינה כזאת. אכלה דם וילדה, עוד דבר שמחייב קורבן, אם היא אכלה דם למשל בשוגג, זה מחייב אישה להביא קורבן. ואותה אישה גם ילדה, החינמי דאין מביאה לקורבן אחד, היה עלה על הדעת שהיא תביא רק קורבן אחד? בוודאי שלא, מדובר פה בשתי עבירות נפרדות, למה שהיא אהבה מיני שהיא תביא קורבן אחד? אימה הכי, כדי להבין את הברייתא, נגיד כך, יכול אף על הלידה שלפני מלות ועל הלידה שלאחר מלות שהיא תביא קורבן אחד. אז אתם רואים שלפי השינוי פה אלא אימא, נקרא לזה הגרסה החדשה, אנחנו לא מכניסים פה לידה וזיבה, אלא משהו אחר, על לידה שלפני מלות, וכפי שראינו מקודם היא ילדה ותוך הימי לידה היא פילה, והיה עוד לידה אחרי המלות, תמוד לומר זאת. וכאן רשי אומר, דיבור מתחיל זאת בערך שש שורות מסוף העמוד, משמע על לידה אחת מביאה קורבן אחד על ולדות הרבה, האחר מלות חייב על כל אחת ואחת. במילים אחרות, כל הלידות שבתוך מלות והן בעצם אפלות, קורבן אחד יספיק, אבל לידות נפרדות, על כל לידה קורבן נפרד. הפילה בתוך 80 וכולי, הנושא, וכתבנו בשוליים, הפילה בתוך 80 של נקבה, ואחרי 80 שוב הפילה. לרבי יהודה, ולד הראשון גורם, ותאה חייבת שתי קורבנות. לרבנן, ולד שני, כלומר אחרון גורם. אז אנחנו ראינו במשנה שאם היא הפילה, נקרא לזה ולד שני, בתוך 80 של ולד הראשון, ואז היא חזרה והפילה ולד שלישי בתוך המלות של הולד השני, תנקמה אומר קורבן אחד, רבי יהודה חולק. מה אומרת הגמרא? כשתמצי לומר לדברי רבי יהודה, ולד ראשון גורם ומבלד ראשון מונה לגבי מספר הקורבנות, אז כל דבר שיהיה בתוך מילות של הולד הראשון, נשתמש במספרים שהזכרנו מקודם, תוך 80 לבלד הראשון, ייכללו בקורבן אחד. לדברי חכמים, ולד שני גורם, ומבלד שני מונה. אז זה הקלה מבחינת מספר קורבנות, כי לפי החכמים, אם יש ולד שלישי שיוצא בתוך מלות של השני, והוא לא כבר תוך מלות של הראשון, בכל זאת קורבן אחד מספיק. רק לחזור על הפרט האחרון, מאחר שהוולד השני כלול בקורבן של הלידה הראשונה, והחכמים אמרו שגם לידה תוך מלות של השני לא מחייב קורבן חדש, אז רואים קורבן אחד מספיק לכולם, ולפי החשבון שאמרנו, ולד השם גורם, הוא כן נחשב לגבי הספירה הזאת, ומבלד שני מונה. הגמרא שואלת על הדברים האחרונים שנאמרו כאן, כשתמצא לומר, פשיטה, אחי איתה, מה זה כשתמצא לומר? זה בדיוק הפשט במשנה. הגמרא אומרת, מפלת תאומים יצטריך לי. רש"י כותב, שלוש שורות מסוף העמוד, פשיטה דאחי איתה, דאי לאו אחי מי תעמיו. אנחנו הסברנו שמה שהגמרא אמרה היא פשוט, זה הפשט במשנה. אז מה הצורך לומר כשתמצא לומר, כאילו כשנתבונן בשיטות האלה, מה יש להתבונן? זה הפירוש הפשוט. ממשיך רש"י, מפלת תאומים יצטריך עלי, משום מפלת תאומים יצטריך עלי תנא להשמינן, ובמפלת תאומים נמי פליג רב יהודה. גם במקרה ההוא של לידה של שלישייה, ולמדנו למעלה את הרש"י בדיבור המתחיל למעלה במפלת תאומים, מה שיטתו של רב יהודה. ממשיך רש"י, דמל דתימה בתאומים מודה דחדה לידה אריכתה היא, הועיל ועיבורן כאחת. אנחנו מדברים על אישה שהתעברה בשלישייה, ויתלי נעמי מלות לשני. ולמרות שהתאום השלישי יצא אחרי 80 מהלידה הראשונה, אבל היה בתוך 80 של הלידה השנייה, ושלישי לאו קורבן הוא, ככה הייתי חושב. וזה מה שהמשנה מחדשת, וגם בזה היינו צריכים להגיד, כשתמצא לומר לרב יהודה, ולד ראשון גורם גם במקרה של מפלת תאומים. ואנחנו נקרא את השורה האחרונה בגמרא, מפלת תאומים יצטריך עלי, סלקא דאיתך אמינא, במפלת תאומים מודה רב יהודה לרבנן שיש מלות לשני, מאחר שזה הריון אחד, עיבור אחד. כמה שמלן שרב יהודה, כשאמרנו שוולד ראשון גורם ומוולד ראשון מונה, זה כולל המקרה של הריון של שלישייה, כשהוולד השלישי יצא אחר מלות הראשון, למרות שהיה בתוך מלות של השני. בכל זאת רב יהודה אומר חייב קורבן נוסף. עד כאן שיעורנו להיום.